ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. שבתי היום מתי מריאנסקי.
אהלן.
אהלן מתי, ברוך הבא.
ברוך הבא. ברוך הנמצא.
ברוך הנמצא, איך אני אוהב שאומרים ברוך הנמצא. זהו, מתי, אוהב את העתיד.
אני מאוד אוהב את העתיד.
מאוד אוהב את העתיד. חוץ מזה הוא מעצב עצמאי ותיק ואנימטור. ואלה רק חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו. אז אנחנו נתחיל ישר אחרי הפתיח. טוב, אז מתי, בוא נתחיל בספר לנו מה אתה עושה היום. מי אתה ומה אתה?
היום אני מנהל המוצר במיקן, חברה ישראלית, חצי שוויצרית, בעצם 100% שוויצרית, ואנחנו בארץ, אבל אנחנו שייכים לשוויצריה. יש לנו צ'טבוט, הצ'טבוט כבר ותיק, עוד נות בן 3. בעצם אני חושב בראשוני הצ'טבוטים שהיו בסלק לפחות, בפלטפורמה שאנחנו נמצאים בה.
למי שלא יודע, תסביר מה זה צ'טבוט.
אז קודם כל סלק, מה זה סלק? זה כמו, תחשבו כמו וואטסאפ, אבל לעבודה. כזה וואטסאפ שלא מכניס את האימהות מהגן ואת הקשקושים של המשפחה, אלא רק דברים של עבודה. וצ'טבוט זה בעצם איזושהי תוכנה שנכנס לתוך הסלק. זה יכול להיות לא רק בסלק, כן? זה יכול להיות בכל מקום, אבל ספציפית אנחנו נמצאים בסלק. הוא כמו עוד בן אדם בחברה, כמו עוד עובד בחברה, שאתה רואה אותו בשם שלו בתוך הצ'אט, וספציפית בזה, במקרה שלנו, אתה פשוט יכול לדבר איתו באנגלית, הוא יודע לענות להרבה מאוד דברים, גם לסתם פטפוטים, אבל התפקיד שלו בעיקרון זה לעזור לאנשים להיפגש, למצוא זמן להיפגש. אני חושב שכולם מכירים את זה, כל אחד בסביבה המשרדית מכיר את זה, אתה צריך להיפגש עם 5 אנשים שונים, נגיד לפגישה, אתה צריך עכשיו לחשוב מתי הזמן הכי טוב לכולכם להיפגש, אתם 5 אנשים, תחשוב על הכמות של הטלפונים, האימיילים שצריכה לרוץ בשביל למצוא את הזמן הזה, הוא לא פנוי שם, אני לא יכול עם 5, לי יש כדורגל, ומה שהצ'טבוט הזה עושה, אתה פשוט אומר לו, מי כאן, אני רוצה להיפגש עם דני, יוסי, רני, מוני, כל האנשים האלה, בשבוע הבא מתישהו, והוא מסתכל בלוחות שנה של כולם, והוא מכיר, מזהה את כולם, מכיר את כל אחד התרגילים שלו, ואת מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, והוא אומר, אתם יודעים מה, יום שלישי ב1:30, מתאים לכולכם, איך נשמע לכם, סבבה? אתה אומר לו, כן, והוא שם את זה ביומן. ואנחנו רואים שבשיטה הזאת, היה לנו לפני זה גם מוצרים אחרים שקובעים פגישות, הממוצע היה בסביבות 4.5 שעות לפגישה, של המשתמש שלנו, ועכשיו זה ירד ל-52 שניות, כאילו שזו ירידה דרמטית.
מה הזמן הזה מבטא?
לוקח 52 שניות מהרגע שאתה מבקש פגישה עד שהיא נקבעת, גם אם זה 5 אנשים. זאת אומרת, ירדנו ממוצע של 4.5 שעות שלקח.
כאילו זה רובוט שאתה מדבר לו בשיחה רגילה, אתה אומר, תקבע לי בבקשה בשבוע בפגישה עם א' ב' וג'.
כן, אז בעצם קוראים לזה בוט. רובוט זה כאילו נגיד רובוט פיזי שיש לו ידיים וצוותות כאלה או משהו כזה, ובוט זה רובוט שהוא בתוכנה, אין לו שום התגלמות פיזית בעולם. ואתה פשוט מדבר את זה, אתה אומר לו, מי קוראים לו מי כאן? ואתה אומר לו, מי כאן? אנחנו רוצים להיפגש, לא יודע, מחר, אנחנו רוצים להיפגש שבוע הבא, אנחנו רוצים להיפגש לקפה. אתה יכול סתם לשאול אותו, מתי יוסי פנוי מחר? הוא יענה לך, מתי אני פנוי מחר? הוא נגיד, אם אתה קבעת על עצמך שתי פגישות על אותו זמן, אז הוא יזכיר לך את זה, יגיד לך, תשמע, פגשת, אתה רוצה שאני אזיז לך אחת מהן? הוא מאוד מאוד אוהב לעזור לאנשים בכל דבר שקשור ללוח שנה. זה גם האופי שלו, האופי שלו הוא כזה נורא מתלהב לעזור, הוא כזה גיקי כזה, נורא, כשהוא מצליח לקבוע פגישה, הוא נורא נורא כזה, מבסוט מעצמו.
כאילו זה מה שבניתם בתוך החוויה.
כן, זאת אומרת, עוד לפני שהתחלנו לעבוד, כתבנו איזשהו קרקטר, שהתכתבנו איזשהו חצי דף כזה בוורד, שמסביר על האופי של הדמות הזאת, שזה, ואחד הדברים שלו שהוא ממש כמעט מקבל סיפוק מיני מלקבוע פגישה כמו שצריך. וככה הוא גם מתבטא, הוא אומר, "Oh my God", כאילו, זו הייתה פגישה נדרת, הוא כאילו לגמרי עף על עצמו כשהוא מצליח. זהו, הוא מצטט מביג לבאוסקי, הוא כזה, ממדריך הטרמפיסטים, הוא כאילו, יש לו כזה הומור של גיקים, אבל הוא גם משתדל לעשות את העבודה שלו.
מגניב. לא התחלת בתור, כאילו, לא התחלת בצ'טבוטים.
לא התחלנו בצ'טבוטים. לא התחלנו. כאילו מישהו התחיל, אף אחד לא התחיל בצ'טבוטים, אני חושב, אבל
מתי זה התחיל בעצם כל הסיפור של בוא נעשה צ'טבוטים ונהפוך את זה לאישיו?
אני ראיתי צ'טבוטים כבר מזמן, אתה יודע, הצ'טבוט הראשון, לייזה, כאילו, לא יודע מתי זה, בשנות ה-60, אני אפילו יודע בזה, ממש מזמן, זאת אומרת, זה לא איזה קונספט מאוד חדש, אבל כל העלייה הזאת של כל ההייפ הזה מסביב ל-AI וזה, גרם לאנשים להרגיש שעכשיו זה גם זמן שצ'טבוטים יוכלו להתרומם. משתי סיבות, אחד, בגלל ש... יש הרבה אפליקציות צ'אט, זאת אומרת, כולם היום בוואטסאפ, נכון, בפייסבוק מסנג'ר, מיליארד איש, בטלגרם, ואתה יודע, הרבה אנשים ראו שהם עושים אפליקציה נגיד לאייפון, מלא אנשים מורידים את ה... לא מלא, אתה יודע, הם צריכים להשיג איזשהו רמה של אנשים, מיליון איש מורידים את האפליקציה שלך, ואתה מגלה שמהם חצי בערך אפילו לא פתחו אותה פעם אחת, זאת אומרת, הם מורידו אותה ואפילו שכחו שיש אותה שם. ואז מאלה שמורידים אותה, לא יודע, עוד חצי פותחים את זה, וכאילו לא מצליחים לחצות את אפילו את המסך הראשון, והולך ויורד המספר האנשים שזה, ואז אתה צריך לקוות שהם, אתה יודע, יפעילו את האפליקציה שלך כל יום יומיים, אולי בשביל שתפעיל, ואתה מגלה שלאט לאט הם שוכחים ממנה והם זונחים אותה. בזמן שהם כל יום נמצאים בתוך פייסבוק מסנג'ר, כולם נמצאים כל יום בתוך וואטסאפ, נכון? כמה פעמים אתה פותח את הוואטסאפ ביום?
מיליון.
לא יודע, כן, מיליון פעם. אז אמרו, אוקיי, במקום שאנחנו נעשה אפליקציה שתיעלם איפשהו בתוך היער הזה של האפליקציות, בוא אנחנו ניקח את האפליקציה שלנו למקום שכולם נמצאים בו, אוקיי? לפייסבוק מסנג'ר. וואטסאפ זה לא דוגמה טובה, כי עד היום הם לא פותחו את זה כל כך לבוטים, אבל...
יש בוטים בוואטסאפ, אבל לא?
כן, אבל זה כזה, עכשיו זה לביזנס, כאילו, אתה ראית איזה בוט בוואטסאפ שדיבר איתך, אני לא, אין איזה משהו...
לא, אז סתם יוצא לי, יושב לי כזה ב, אתה יודע, במעל הראש כזה, משהו שקיים.
יש, אין, כאילו, די בונקר שם בעניין הזה, אבל במקומות שזה כן נפתח, אתה רואה המון המון בוטים, המון 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 במסנג'ר, אני בעצמי, אני מחפש עכשיו דירה, אז אני לא יודע אם אתה מכיר, דור, יש רובוט בשם דורון, שאני מאוד אוהב אותו. הוא שולח לי כל פעם ביום, הוא שולח לי דירה. אז לא ראיתי אפליקציה, לא התקנתי שום דבר, לא למדתי איזשהו, אתה יודע, אינטרפייס חדש, לא למדתי איך להפעיל את זה, לא בלבלתי עם הכפתורים, פשוט פתחתי את הכתובת שנתנו לי, התחלתי לדבר עם הדבר הזה שקוראים לו דורון, והוא שולח לי כל יום הודעה, אני גם ככה נמצא, המסנג'ר שלי גם ככה פתוח, גם התחלתי דיברתי היום במסנג'ר, אז אתה מדבר, אני מדבר איתך, אבל אני מדבר עם דורון, כדי שימצא לי דירות. וזה גם הייתה החשיבה שלנו בסלק. אמרנו, אוקיי, אנשים שעובדים, זה הקהל שלנו, אנשים שהם עובדים במשרד וקובעים כל היום פגישות, הסלק שלהם פתוח כל היום. כל היום הם מדברים עם חברים, מי שמשתמש בסלק, גם נגיד, כשהסרבר נפל, אז הסרבר שולח לו הודעה לשם. מישהו שולח טוויטר על החברה, זה מגיע לסלק. הסלק ממש אוסף את כל הדברים שקורים בכל העולם של החברה, מביא את זה לשם. אמרנו, יופי, אז
וואי, זה כאילו עוד שלב כאילו של לבוא למשתמשים איפה שנמצאים כאילו. אם נגיד אמרו כאילו שאפליקציה זה כזה עומד למות, כי את רוב הדברים אפשר לעשות ב-HTML5, וזה יכול להיות פשוט בווב, אז הצ'טבוטים אומרים כאילו בוא אפילו לא נשלח אותם לאתר אחר, שלח להם פוש נוטיפיקיישן ב...
כן, הם גם ככה שמה. גדול. כן, זאת אומרת, גם בעניין של שיחות, השיחה שלך עם מישהו שאתה רוצה לפגש, אתה קוראת בסלק. אתה אומר לו, בוא, אתה יודע מה, אנחנו צריכים להיפגש על הדבר הזה, בוא ניפגש, מה, אתה יודע, מה יותר טבעי מלהמשיך את השיחה עם עוד מישהו שנמצא בסלק והוא זה שקובע לך את הפגישה.
כן.
זאת אומרת, גם המעבר הזה מאפליקציה לאפליקציה, אתה יודע, התשומת לב שלנו היום כל כך קצרה, שאפילו המעבר הזה מאפליקציה לאפליקציה, אתה יכול לאבד את החוט המחשבה שלך. אפילו לעשות את הסוויץ' הזה לקלנדר כדי לבדוק מה שיכול לקרות באמצע, ואתה כבר לא תחזור.
נכון, זה קורה לי כל יום.
כן, אתה יודע, אתה קופץ לאימייל, ואתה לחפש משהו, ואתה רואה איזה אימייל שלא שכחת אותו בכלל, אז אוי, רגע, אני אעשה את זה, ואתה כבר שוכח בכלל מה רצית לעשות. אז אפילו הסוויץ' הזה הוא...
אני מרגיש שיש שני סוגים של בוטים היום. את אלה שעושים כאילו NLP, כאילו Natural Language, כאילו כאלה שמזהים שפה טבעית, והם מנסים להיות כאילו כמו אנושיים, ויש את השניים, צ'טבוטים כמו למסנג'ר וזה, שהם הרבה יותר פלואים פשוטים של כאילו, נותנים לך נגיד, שואלים לך שאלה, ויש לך שתי תשובות, לוקחים אותך בתוך פלואו לאנשהו, ואז אתה מקבל את ה, לא יודע, קובץ להורדה, או שולחים אותך לאיזה לינק או משהו כזה, ורציתי לשאול אותך משהו על זה, ושכחתי אותו לרגע.
אבל אני יכול להגיד לך על זה, אז אני אגיד לך את התשובה, בלי שתשאל.
כן.
זה לא טוב וזה לא כל כך טוב, כאילו, בשניהם יש בעיות. אחד מהם זה כמו, כשאתה מתקשר לבזק, רואים לך חייק אחד לזה, חייק שתיים לשירות לקוחות, חייק שלוש למחירות. כאילו אין פה, זה כל הרעיון בצ'טבוט, שתדבר, אתה תגיד לו ישר. תקשיב, הבעיה שלי זה א' ב' ג' והוא יחתוך אותך דרך כל התפריטים האלה ויביא אותך ישר למקום שאתה רוצה. והדרך הכי טובה להגיד לכל אחד, רק גם אני כשאני מדבר איתך, אני רוצה להגיד לך מה אני רוצה, הדרך הכי טובה שלי, אין לבני אדם דרך יותר טובה להגיד מה הם רוצים מאשר בשפה, לדבר בעברית, באנגלית, לא משנה. זה הדרך הכי טובה שלנו לתקשר. וגם צ'טבוט, זה העניין בצ'טבוט, שאתה תקשר, תגיד מה שאתה רוצה בשפה פשוטה ופשוט יבין אותך. הבעיה מצד שני, הטכנולוגיה שאמורה להבין כל דבר שאתה אומר, לא הדביקה את השאיפות שלנו. זאת אומרת, קשה מאוד לבנות בוט שאתה תשאל אותו מה שאתה רוצה, והוא תמיד ידע לענות לך. קשה מאוד, אתה רואה את גוגל מנסים לבנות את האסיסטנט, כאילו שהוא, או סירי, אתה יודע, וגם הם, אתה אומר, וואו, כל המשאבים של גוגל מושקעים בדבר הזה, ועדיין זה מתסכל, כאילו לפעמים אתה אומר, יאללה, זה דביל הדבר הזה. מה כבר אמרתי?
כמה אנחנו רחוקים ממקום כזה?
שפה זה ממש, אתה יודע, הפיינל פרונטיר, כאילו, זה ממש לא מפוצח עד היום. אתה יודע, זיהוי תמונה וזה, אנחנו מתקדמים בצעדים ענקיים. בשפה, לתת למחשב לחבר, אתה יודע, סיפור קצר, או common sense, כאילו, אנחנו ממש ממש עדיין לא שם. יש התקדמויות ממש של החודשים האחרונים, אבל לא משהו שאתה רואה בוט שיוכל להבין שיחה. ואז מה שזה אומר, שאם אתה רוצה לבנות בוט כזה שאפשר לדבר איתו באנגלית כביכול, והוא יבין מה אתה רוצה, אתה צריך להיות, להתמקד באיזה תחום מסוים שהוא, אתה יודע, חד כמו סיכה. צריך להגיד, אני בוט שאך ורק מתעסק בקביעת פגישות. אוקיי, אז אתה לוקח את הבוט שלנו, זה כל מה שהוא עושה לקבוע פגישות, אתה יודע, ויש לו... זה 7,000-8,000 משפטים, כאילו, של אנשים שקובעים פגישות.
שהוא מתמקד בדיוק בדבר הזה?
כן.
אז הוא רגיל לקבל המון המון סיטואציות שהוא לא מזהה, ואתם רואים את הדברים האלה ומוסיפים לזה כאילו את המשפטים.
בדיוק, כן. אז אנחנו התחלנו, מזה 100 משפטים כאלה, והיינו מאוד מבסוטים מעצמנו שיש לנו, חשבנו בעצמנו על 100 משפטים באנגלית של זה. אמרנו, אוקיי, כיסינו כבר את הרוב, ונתחיל לרוץ ויהיה לנו עוד איזה כמה, ואנחנו כבר נהיה בסדר. ולא, יש המון 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 דרכים שאנשים מבקשים בהם פגישה חדשה. אני רוצה לפגש עם דני לקפה, אבל לא לפני יום חמישי, כי אז אני פוגש את יוסי לטניס. ואז אתה יודע, הוא כבר קולט פה שני אנשים ושתי פגישות. אחד מהם אתה נפגש, השני אתה לא נפגש איתו. אתה סתם אתה מספר עליו, או אתה יודע, מספיק שגם מגיע מישהו נגיד הודי, והאנגלית שלו היא במבטא שונה, ואתה גם אתה כבר כאילו מבלבל אותך לגמרי. אתה יודע, אז אתה מוסיף עוד משפט ועוד משפט ועוד משפט ועוד משפט למערכת, אתה אפילו לפעמים מגיע למצב שה... משפטים שאתה מוסיף גורמים לו לקלקל את הדברים שהיו בהתחלה, אז גם שם אתה צריך להיזהר.
שמעתי אמירה של ריי קורצווייל?
ריי קורצווייל, כן.
שאמר שאנחנו במרחק של 12 שנה מבינה מלאכותית, כמו שלנו.
אוקיי, הוא כבר אומר את זה יותר מהיר, הוא כבר אומר את זה 20 שנה, הוא עושה חישוב.
ריי קורצווייל הוא כאילו מישהו שבשנות ה-80 חזה בצורה די דומה, די כאילו קרובה למדויקת את המצב שלנו היום. ועכשיו גוגל כזה קנו אותו, סחרו אותו להתעסק בדברים של העתיד, ובגדול הוא עתידן מאוד, איך אומרים, נחשב, לא נחשב.
הוא בחור רציני מאוד, הוא מאוד חכם, היה לו חברה של סינתסייזרים גם די הרבה זמן.
קורצווייל.
קורצווייל זה אותו אחד? אותו קורצווייל, כן. אז הוא מתעסק בהרבה דברים.
ה-12 שנה הזאת מלא זמן כאילו לעשות את הדברים הרגילים
שלנו. מה שהוא אומר כאילו, מה שהוא אומר שהקצב של השינויים נהיה יותר ויותר מהיר. זאת אומרת, הוא לא עולה באופן ליניארי, הוא עולה באופן מעריכי. זאת אומרת, כל יום הקצב עצמו של השינויים גדל. אנחנו באמת רואים שזה קורה. הוא אומר, יגיע יום מסוים שהקצב הזה יהיה כל כך גבוה, שהוא בעצם יקפוץ ביום, בשנייה אחת ממצב של 0 למצב של 1. זאת אומרת, יום אחד יהיה את הדבר הזה, לא יהיה את הדבר הזה, ואז יום אחרי זה פתאום איזושהי מכונה תהיה במצב שהיא יכולה ללמד את עצמה, לתכנת את עצמה באיזשהו אופן, או זה, ואז ברגע שהיא תגיע ליכולת הזאת, היא מאוד 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 מהר, כאילו תהיה מאוד מאוד חכמה, בטח תעקוף אותנו, ואתה יודע, ומה יקרה אז, אתה יודע, יש הרבה ניחושים, יש הרבה סרטים על... אני יכול להגיד לך שמבחינת הסיפורים שאנחנו, האנושות מספרת לעצמה, זה לא נגמר בטוב. אין אף סיפור כזה שהגולם הזה, של גולם כזה שיצרנו, נגמר בתיאור.
שהוא לא יקום על יצרו.
אין, כן, תמיד זה נגמר ברע. כאילו, אם אנחנו, כאילו אלוהים יצר אותנו, ואם אנחנו יצרנו משהו יותר טוב מאיתנו, אז מה זה אומר עלינו, מה... תמיד, תמיד הסיפור הזה...
זה כאילו שיחה שלום שאנחנו מתחילים איתה, נגמר במדכה.
לא, אני אוהב להיות אופטימי. אבל... אתה יודע, הוא אומר את זה, סבבה שאתה אומר, כי אף אחד לא יודע אם הדבר הזה בכלל הוא בר השגה, אם זה באמת, יכול שאנחנו המחשבים יותר מהירים, יותר חכמים, יותר זה, אבל האם אי פעם הם יגיעו להכרה כמו שיש לנו, אנחנו לא יודעים מה זה הכרה בכלל, אז איך אתה...
כן, איך אפשר למדוד את המרחק?
אנחנו לא, כן, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו
חוקים. בין עכשיו למשהו שאנחנו לא מכירים.
כן, כן, ואתה לא יודע אם בכלל... מכונה יכולה, לא, אנחנו עוד לא יודעים מה זה בכלל הדבר הזה שיש לנו שמבדיל אותנו.
אתה אז... אומר, יש מה להיות אופטימי.
אני אופטימי, כן.
הבנתי. כולם פחדים מהיום הזה. ואז אנשים אמרו, רגע, אין מצב שיקחו למעצבים את העבודות, כי אנחנו מתעסקים ברוח וברעיונות וביצירה ובלעשות דברים חדשים ולסנטז סטאפ שלא קשורים, כאילו, דברים שלא קשורים אחד לשני. ואנחנו יותר ויותר מגלים שכאילו, ככל שאנחנו יותר מבינים מה מחשבים יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לייצר סטאף למחשבים, כאילו, לייצר בסיסים והתחלות, שהם יוכלו פשוט לקחת את זה הלאה.
כן, להפך, אני דווקא חושב שהם ייקחו את זה הלאה, ואנחנו כאילו נצטרך לעצור אותם באיזשהו מקום. זאת היא...
מה הכוונה?
זאת אומרת, תחשוב היום, וואלה, תחשוב כאילו, היום אתה צריך איזה איור של ילדה עם סוכריה על מקל, לא יודע, אתה עושה איזה אריזה למישהו עכשיו, אתה צריך, אתה ישר הולך לשאטרסטוק, מתחיל לחפש כאילו, קודם כל, אם יהיה לך שם איזה איור מוכן כזה, אולי שיחסוך לך זמן, את הסוכריה בטח כבר יש, אולי יש גם ילדה, אולי תוכל לחבר את הרבה דברים מוכנים, ואתה אומר, אוקיי, אז אני אתחיל לחפש קצת, אני אשקיע הזמן בחיפוש הזה כדי למצוא את ה... ועכשיו תחשוב שיש לך כלי כזה שהוא... השאטרסטוק הפרטי שלך, כאילו, יש שם את כל התמונות בעולם, הוא, מה זה את כל התמונות? הוא יודע לצייר כל תמונה שאתה תרצה. Mm-hmm. תגיד לו, אני רוצה תמונה של פרפר כחול עם שוליים מוזבים, ושני המחושבים שלו זה שתי אנטנות סלולריות, לא יודע מה. כי אתה צריך את זה עכשיו, זה מה שעלה לך
בעוד. זה בסגנון של כזה וכזה.
כן, אתה צריך את זה עכשיו לקמפיין שאתה עושה עכשיו, והמכונה הזאת תוציא לך פשוט, מסך מלא בפרפרים כאלה בדיוק כמו שביקשת, שכל אחד מהם הוא שונה בקצת, קצת ככה, אחד הוא ככה, אחד הוא ככה, ועכשיו אתה, מה שנשאר לך זה את הטעם שלך, את ההבנה שלך, את הדרך שאתה מפרש את הקמפיין שקיבלת, או את הבריף שקיבלת, או לא יודע מה, בעצם אתה הולך לקבל הרמת שחת ענקית, ואתה, התפקיד שלך יהיה למצוא את המחת הזאת בתוך ה... אתה הולך לקבל יער עצום, mm-hmm. ואתה צריך למצוא את העץ.
וזה משהו שהרובוטים לא יכולים לקחת לנו? היכולת לבחור את המחת הנכונה מתוך הרמת שחת?
השאלה, זה גם שאלה טובה. כי אתה רואה למשל, אני ראיתי לא מזמן, זה בסין, אוקיי, באליבאבא, הם בונים מערכות, יש להם מערכת שיודעת לייצר את הבאנרים בשבילך. אוקיי, אז גם אתה מתחיל מאיזשהו אימג' וזה, הוא אפילו יודע לכתוב את הטקסט, לעשות וריאציות על הטקסט, לעשות וריאציות על האימג',
על הקופי, לעשות חיים מטסטינג וזה?
לסובב, לשנות הגודל, לעשות כל הדברים האלה. אבל מה שיותר יפה, אני לא יודע אם זה יפה, יפה זה המילה, אבל מה שהוא עושה, הוא הולך ושם את זה, מראה את זה לאנשים, והוא בודק על מה אנשים לוחצים, באיזה מיקום זה עובד, באיזה זה. ואז הוא הולך ובונה עוד אחד, בונה עוד אחד, בונה עוד אחד.
כאילו מלמד עצמו ומשתפר.
כן, כן, כן. ואז הוא מאוד 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 חרוץ, הוא לא מתעייף, הוא יכול לעשות את זה 24 שעות. בעצם יכול לתת לכל בן אדם שנכנס לאתר.
אז בעצם כל מי שעובד במשרד פרסום של דיגיטל?
בצרות. כמה אנשים עוד עושים באנרים היום? אני לא יודע כמה זה, זה גם ככה תעשייה שנעלמת. אתה מבין, עכשיו, זה עבודת ג'וב כזה, וואלה, זה גם ככה ג'וב די מאפן, כאילו להיות זה שמשנה את הגדלים של, אף אחד לא אוהב לעשות את זה. להיות זה שקבל את הבאנר, ואתה יודע, עושה את הריבוע, המלבן, את המלבן העומד, אף אחד לא אוהב את העבודה הזאת. אז מגלים שמישהו אחר יעשה את ה...
אז דבר חיובי. חבר'ה, מישהו שומע והוא עושה באנרים, אז כאילו, הזדמנות מסוימת, א', להתקדם, ב', להיפטר מהעול הזה ש...
כן, אבל... כן, אבל... אתה יודע, אתה אומר, אבל כל הבאנרים האלה, כאילו, סך הכל באיזשהו סטנץ, כאילו... ואני מאמין שמעצבים, מעצבים שיהיו מעצבים טובים, ידעו לכוון את המכונות האלה, כדי למצוא את הדבר הספציפי המיוחד הזה, ש... שמתאים בדיוק למה שהם רוצים להביע, או מה שהם רוצים לעשות, שהרבה מהעבודה השחורה המלוכלכת תיעלם, והרבה מהצירתיות תישאר. עכשיו, גם האספק שלך, גם, אתה יודע, האספק שלנו בכלל, גם כמעצבים, תחשוב כמה הוא עלה, לא יודע, ב-30 שנה האחרונות, פעם היית צריך לעשות הכל, לא יודע מה, עם לטרסט וסרגלים, ואז היית יודע, היום קצת אחר כך היית יכול להחליף את הפונט של עיתון שלם, אתה יודע, במנקה אחת, אז הזמן שאתה משקיע בעבודה, כאילו הולך, אתה יכול להספיק הרבה הרבה יותר, או אתה יודע, לנסות הרבה יותר דברים, באותו זמן, כל הזמן.
או לעבוד פחות.
או לעבוד פחות, כן. והדבר הזה הולך וגדל כל הזמן. זאת אומרת, הספק שלך, הדברים שאתה יכול לעשות, לא רק זה, גם החסם של הכניסה הולך ויורד. זאת אומרת, היום, אתה יודע, מודעה פשוטה בזה, כל אחד יכול לעשות, הוא לא צריך להיות מעצב בכלל. עכשיו, אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי, אז הוא עושה את זה פחות יפה. אבל זה משהו שהוא לא היה בכלל שום סיכוי שהוא בכלל יעשה את זה, אתה יודע. היית צריך ללמוד פוטושופ, אוקיי, ועכשיו יש הרבה זמן שאתה יכול לעשות בלי פוטושופ. ואתה יודע, עד מעט, לא תצטרך גם את זה. זאת אומרת, זה חסם כניסה עוד יותר ויעלה ויעלה. ירד וירד.
ירד וירד. מתי, כשדיברנו במקור, כשהזמנתי אותך פעם ראשונה לדבר, אז אמרתי לך, סיפרתי לך על איזשהו פרק באיזה פודקאסט ששמעתי, שמעתי את הפרק הזה?
על,
תזכיר. סיפרתי לך על פרק של מישהו, של איזשהו מישהו ישראלי, שיצרן של GPSים, משהו כזה, ובעצם הוא מספר את הדרך שלו, ולאורך כל מיני נקודות, כל כמה שנים, היינו צריכים לעשות איזשהו שינוי מאוד משמעותי, בשביל כאילו לזוז מהר, ולהשתנות, כי הם קלטו איך הטכנולוגיה שיש להם כרגע, או מה שהם עושים כרגע, מישהו אחר הולך
לדרוך עליהם,
או לעשות כזה, או... וכל פעם הם השתנו. אז אמרתי לך, מתי, אני רוצה שתבוא, כאילו, רוצה לשאול אותך שאלות על זה, של איזה דברים חדשים יש. ואתה אמרת לי, סבא, בטח, אני משתדל, איך קראת על זה? אני משתדל להיות במקומות ש... עושים, אני לא זוכר
מה אמרתי, אבל אני חושב שאתה מבין על מה אתה מדבר, אני בדרך כלל כן, זה באמת משהו שאני הרבה פעמים עושה, אני משתדל להיות במקום שעוד לא כתבו עליו את הספר, שעוד לא כתבו את הספר, שעוד לא המציאו אותה, זאת אומרת, כשבנינו צ'אטבוט במיקן, לא ידענו איך בונים צ'אטבוט, לא היה לנו גם איזה מישהו כאילו שאתה יודע, שכתב כזה best practices, לא היה... מאמרים במדיום על זה, לא היה ספר, כאילו שאתה קורא ואומר, אוקיי, הנה, א', ב', ג', ד', ככה אנחנו עושים. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לעשות דף נחיתה, או אתה יודע, דף של עגלת הקניות, אז הייתי יכול להוריד איזה, לקנות איזה 300 ספרים באמזון רק על הדף הזה.
כן.
על צ'אט בוטים לא היה שום דבר, כאילו שהיה אפשר לקרוא. ושם זה נראה לי המקום הכי מעניין להיות בו, תמיד. תמיד, זאת אומרת.
תסביר.
לא יודע, כשפלאש יצא, אז אתה יודע, ואף אחד לא ידע פלאש, אז אתה יודע, אז היה מעניין להיות שם, כי כל דבר שעשית, הוא היה חדש, זאת אומרת, והיה בו זה משהו פורץ דרך, והיה בו זה משהו ש... אתה יודע, יש לך דרך כאילו לנסות, אתה אומר, אוקיי, אני הולך אליו בתוך החושך הזה, ואני אמצא שם את הדרך שלי בעצמי, אני כאילו... ברגע שאתה נכנס לתחום שכבר יש בו מוסכמות, וכבר כולם יודעים איך צריך לעשות, וגם כל אחד יש לו גם דעה על זה, אז החופש שלך גם הרבה יותר קטן לעשות דברים. אתה אומר, הייתי רוצה לנסות את זה, אבל אני יודע שלא ככה נראה את עגלת קניות. אף אחד לא יזהה את העגלת קניות שלי אם אני אעשה אותה בצורת אווירון. אז כמה שהתחום הזה יותר כאילו אנשים מנוסים בו ויש בו יותר מוסכמות ויש ספרים שכתובים איך לעשות את זה ויש best practices, אז גם אתה צריך להתנהג לפי הדברים האלה, אתה לא יכול לסחף יותר מדי כי אף אחד לא יבין מה שעשית, או כשאתה עושה משהו חדש לגמרי אז גם הציפייה היא שאף אחד לא יבין מה עשית כי חלק מעניין בו שאתה עושה בו שזה הכל חדש.
שאתה ממציא חלקים.
אוקיי, אתה אומר וואו, תראה מה עושה פה, זה בעיניי זה תמיד תמיד המקום להיות בו, אבל מה זה אומר? זה מצריך ממך להשקיע חלק גדול מהזמן שלך בללמוד דברים חדשים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, למדתי פרינד, אז אני יודע פרינד, ועכשיו אני, זה מה שאני אעשה. אני לא רוצה לעשות שום דבר אחר, זה מה שאני יודע, זה מה שאני אעשה. צריך כל הזמן לנסות להמציא את הדברים מחדש. יש כלים חדשים שיוצאים, אתה יודע, צריך לתת להם קצת איזה, לנהוג בהם קצת, לראות מה העניינים, איך זה נוסע.
כן. אז כשאמרתי לך, כאילו, כששמעתי את הפודקאסט, זה ברן לוי, זה בעושים עסקים, אני חושב, נשים לינק בשואו נוטס של הפרק הזה, אז בעצם שמעתי את הפרק, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז איך מעצבים יכולים להיות, לחשוב גם בצורה כזאת, שכל הזמן להתקדם, כל הזמן לזוז, בשביל לא להפוך להיות כאילו, אתה יודע, כזה אנשים קטנים בתוך רימות של כוח עבודה זול. אז השאלה שלי אליך, זה מה אתה מזהה בתור תחומים שהם חדשים, שיש מה, כאילו, שלא כתבו עליהם לדעת המדריך.
כן, וואו. תראה, כל דבר שקשור לבינה מלאכותית, היום, ממש עכשיו שאנחנו מדברים, אתה יודע, זה משתנה כל חודש, אבל עכשיו שאנחנו מדברים, דברים של בינה מלאכותית, חלק גדול מהם, אתה צריך, לדעת, תואר שני במתמטיקה, או משהו ברמה הזאת, או לדעת להיות, אתה יודע, צריך לפתח פייתון לא רע, ולעשות כמה קורסים מסובכים בשביל לעשות אפילו את הדברים הבסיסיים, כאילו, כדי להתחיל לעבוד בזה. אבל אנחנו רואים שעכשיו, ממש ממש עכשיו, בזמן שאני מדבר איתך, מתחילים לצאת כלים שמנגישים את זה גם לאנשים שלא יודעים.
שמורדים את הסף.
כן, שלא יודעים לפתח. עדיין זה לא אומר שאתה בא וכאילו, שלק, הכל עובד. אתה צריך להבין את מה, איך, אתה יודע, מה קורה מתחת למנוע. הכל עוד בחיתולים, הכל עוד חדש, חדש, חדש. אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, הזמן להיכנס לזה כי זה חדש, אף אחד לא מבין את זה. אם אתה תיכנס אחרי שכבר יש ספרים, אחרי שכולם כבר מבינים איך זה עובד, אז אתה שוב פעם נכנס לעולם הזה של המוסכמות כבר, ואתה כבר מגביל את עצמך לעשות את הדברים שכבר נעשו. אם אתה עכשיו אומר, אוקיי, אני רוצה לנסות להבין מה זה ראייה ממוחשבת, איך זה עובד, איך עובדים כלים של זיהוי פנים, איך עובדים, אתה יודע, כלים של סטייל טרנספר, של כל מיני דברים.
אתה צריך, זה דברים שהם ויזואליים באופי שלהם?
כן, הם מאוד ויזואליים, אבל המתחת שלהם הוא מאוד מתמטי, מאוד הרבה תכנות, הרבה מתמטיקה, ורוב האנשים שעוסקים בזה, הם אנשים שעובדים בקומנד ליין, אוקיי, שעובדים להדפיס את הפקודות שלהם בלינוקס, וזה עולם של רוב המעצבים, הוא מאוד לא קורץ, אפילו הוא מאיים ומפחיד להתעסק בזה. אבל נכון, אתה יודע, זה מפחיד, אז זה הזמן, כשתיכנס כזה כבר לא מפחיד, אז אתה לא תהיה שם לבד, אתה תהיה עם כל מי שחיקה כמוך.
איזה דוגמאות יש חוץ מ, שאתה יכול לחשוב עליהם חוץ מבינה מלאכותית?
תשמע, זה מה שאני מתעניין בו, זה כל עולמי בשנתיים האחרונות, אני אפילו
כותב ספר.
כתבתי רומן בנושא. כן, כתבתי ספר מתח על מעצב שהולך לאיבוד ב,
זה באמת את
לא אומרת? לא, מה פתאום.
האמנתי לך לרגע.
תשמע, זה מה שאני ממש רואה שהדברים האלה נכנסים. זה לא רק דברים של זיהוי תמונה, דברים שדיברתי עליהם עד עכשיו, אלא דברים של עיצוב, כלים של עיצוב גנרטיבי. זאת אומרת, רואים כלים שיוצאים למשל מאוטודסק, משקיעים המון בתחום הזה.
דרים קצ'ר,
אוקיי, כן, רשמת את זה כבר ב,
עשיתי הכנה, מה זאת אומרת?
אוקיי, אז יש להם כמה כלים, אני לא יודע אם דרים קצ'ר זה כלי אמיתי או שזה סתם איזה קוד נאים שלהם למשהו שהם עושים בו ניסיונות, אבל הם ממש חברה הכי רצינית, הכי מתקדמת בנושא הזה, הם היחידים אולי שיש להם כלים שכבר ממש בחוץ, כאילו שאנשים רגילים יכולים להשתמש כן. בהם.
מה שאני קראתי על הדרים קצ'ר הזה זה ש, יש מין הדגמה כזאת שכאילו נותנים לו פרמטרים ומגבלות, והוא מייצר אלפי אפשרויות.
כן.
נגיד יש הדגמה שכזה מין גיף כזה שיש שם בתוך הכתבה, שאומרים לו אופניים, אז כאילו תבנה את השלדה, אז פה הגלגלים, פה הפדלים, זה צריך להחזיק משקל כזה וזה כזה, והוא פשוט מראים כאילו איך בגיף רץ כאילו כל הסוגים של השלדות שזה יכול לייצר.
כן, נגיד אני אתן דוגמה יותר פשוטה, נגיד אתה צריך לעשות, יש להם דוגמה אחת של משהו, מסך שמחשב יעמוד עליו, מעמד למסך. והם אומרים, אוקיי, האילוצים זה שיש פה שלושה, יעמוד על שלוש נקודות, יש לו שלוש נקודות חזקות לפחות, והוא צריך להחזיק את המסך שהוא בגודל מסוים, ואני רוצה שיהיה בגובה 15 סנטימטר, כי זה הגובה שאני רוצה להגביע את המסך שלי, וזהו, אתה פשוט מצייר שלושה עיגולים ואת הגובה של זה, ואתה משאיר את זה לעבוד איזה רבע שעה, והוא מייצר לך אין ספור צורות, אין ספור מודלים, זה בתלת ימד, שעונים בדיוק על הדבר הזה שביקשת, אתה אומר לו, אני הייתי, שואל אותך מאיזה חומר אתה רוצה שזה יהיה, כמה, מה המשקל של המסך, כמה זה צריך להחזיק, זאת אומרת, כל האילוצים שזה צריך לעמוד בהם, הכל חוץ מאיך זה ייראה במציאות. ואז הוא פח, יורה לך הרימה של דברים, שכולם עונים על הדברים שאתה אמרת, אבל חלק מהם נראים, בדרך כלל שאתה רואה מה יוצא מהטכנולוגיה הזאת, זה הכל נראה כמו עיצוב כזה של חייזרי.
כן, כזה תלת ממד של סטארקראפט.
ממש לא כמו משהו, כן, שבן אדם היה עושה.
כן.
זה נראה כזה קצת אורגני, כזה קצת...
זה מצחיק סטארי אורגני.
כן, זה מעניין לראות. עכשיו, חלק מהם אתה מיד זורק לפח, אתה אומר, מה חשבת, אתה אומר למחשב, כאילו, אני לא אייצר את הדבר הזה בחיים. אבל לא מעט, אתה יודע, אומרים, או, אתה אומר...
אבל לא מעט אתה יכול לשאול לשלוח להדפסה דיגיטלית, להדפסת לדמת.
אתה אומר, וואו, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין. ואז יש להם, ויש להם כלים, עוד מערכת שלמה של כלים, כדי לסנן את ה... אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה, מה שאמרנו, הרמת שחת הזאת היא עצומה, ואני נותן לך כלים כדי למצוא את ה... אז אתה מתחיל להגיד, אוקיי, כל הדברים שיש להם פה בליטה, תעיף מה... אז אני לא רוצה לראות. וכל מה שאין לו צורה פחות או יותר של פינות עגולות, תעיף. וכל זה, ואתה מתחיל לצמצם, לצמצם, עד שאתה נשאר עם איזשהו מספר, אתה יודע, שאתה יכול לנהל של אפשרויות. במובן מסוים זה גם מה שהבוט שלנו עושה, זאת אומרת, אתה צריך לקבוע פגישה עם 5 אנשים, יש מיליון אפשרויות שזה יכול לקרות, אבל הוא בא ולוקח לך את היער, הענק הזה מתחיל לקצץ לך את כל העצים, שמושים אותך עם איזה שיח קטן, אומר, יום 5 ב-1.5 אתם יכולים, או ביום 5, או ביום 6 ב-2, לא יודע. ואז זה משהו שאתה כבן אדם אומר, אוקיי, אני צריך בין 2 או 3, אני יכול לבחור בלי בעיות. אז אני מיד אבחר. אז הכלים האלה עוד פעם, לוקחים את הערימה הזאת הגדולה, ועוזרים לך למצוא את, את הדבר הספציפי הזה, שבדיוק בדיוק מתאים למה שאתה, רצית. עכשיו, הכלים האלה יצטרכו מעצבים שיעצבו אותם עבור המעצבים שישתמשו בהם. זאת אומרת, זה לא... הרבה מהדברים האלה זה לא, נגיד... אתה יודע, כשהתחילו הצ'טבוטים, אז מלא אנשים הוציאו מאמרים כאלה, איך כתבתי צ'טבוט ב5 דקות? זה לא, אתה יכול להעמיד את ה, אתה יודע, את התשתית לצ'טבוט ב5 דקות, ובאמת כאילו לבנות משהו שיתחיל לדבר, אבל לכתוב את הטקסט שלו, ואת האופי שלו, ואת ה... זה משהו שאתה צריך שלו מישהו שכותב, מישהו שיודע לספר סיפורים.
כן.
והרבה פעמים המפתח הוא לא, זה לא מוכיות שלו, הוא יודע לפתור את הצד המתמטי, הוא יודע לפתור את, את האלגוריתם שמאחורי זה, אבל את החלק שהם, אתה יודע, שפוגש בני אדם, זה משהו שמעצבים עושים טוב. זה שם היה הג'וב של המעצבים.
למרות שזה ממשק של שיחה, כאילו, שהוא יהיה בתוך...
או ממשק של שיחה, או כמו הממשק הזה של דרימקאצ'ר, כאילו, שאיך אתה יודע, תיקח משהו, איזה כלי אתה תבנה שמציג מיליון אפשרויות, ועוזר לך למצוא את האפשרות אחת מביניהם. איך אתה תעשה את הדבר הזה? זה לא שאלה שהיא דווקא מתמטית, זה שאלה שהיא יותר למישהו שמבין ממשק של אדם ומכונה.
מגניב. אז אתה אומר למעצבי ממשק, יש עתיד.
יש הרבה.
לפחות ב-12 שנה עד ש...
וגם, אתה יודע, כל הג'ובים האלה שאנחנו... יש היום המון ג'ובים שלפני 10 שנים, אף אחד לא ידע שיהיה אותם. אף אחד לא אמר, שאלו אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול לפני 20 שנה, והוא אמר, אני רוצה להיות משפיען באינסטגרם. נכון? לא היה דבר כזה. מי בכלל דמיין שיש... והמקצועות שיהיו עוד 15 שנה, אתה לא יכול אפילו לחשוב על זה, כי הכלים שיצרו את ה... אתה יודע, מרשל מקלואן אמר משפט נכון, הוא אמר, אנחנו מעצבים את הכלים שלנו, ואז הכלים שלנו מעצבים אותנו. אוקיי? וזה בדיוק ככה, זאת אומרת, אנחנו בונים את הכלים האלה היום, הכלים האלה ייצרו את המקצועות, שאתה יודע, אנשים שיפעילו את הכלים האלה, זה מקצועות שאנחנו לא יכולים אפילו, אין להם שמות בכלל, המקצועות האלה היום. לא דברים שאתה, גם היום יש מקצוע, נכון? שאמא שואלת אותך, מה אתה עושה? אתה אומר לה, אני עובד במחשבים, כאילו, אין לזה אפילו שם, אתה לא יודע איך לקרוא לזה בשם. אז זה דברים שאתה, גם עכשיו אתה לא תדע לקרוא להם, לא יודע לקרוא להם, כי אתה לא יודע איך זה ייראה בכלל, איך...
יש חודש לדוגמה? או שנעבור נושא?
נעבור נושא.
אז מתי, בוא נדבר על עליית המכונות.
אוקיי.
זה קבוצה, כמה זמן היא קיימת? קבוצה בפייסבוק?
היא קיימת פחות משנה, לא יודע. 6-7 חודשים.
כמה חברים בה?
6,000 איש.
יפה.
כן.
למה הקמת אותה?
כמעט 6,000. הקמתי אותה כי התחלתי לדבר, כאילו, כל הדברים שאני אספר לך עכשיו גם, דברים שנתקלתי בהם בעבודה, פתאום הבנתי ש... אתה יודע, שכל המקצועות החדשים האלה מופיעים, שכל הכלים החדשים האלה מופיעים, שכל ה... ואני לא רציתי לספר את זה לאנשים, לחברים, הייתי כותב על זה כל פעם בפייסבוק, איזה פוסט, כל פעם שהיה משהו שכבר כל כך מדהים, שלא הייתי יכול יותר לסתום את הפה, והייתי חייב לכתוב על זה משהו. וקיבלתי אז הרבה תגובות, כאילו, אנשים שהייתי פוגש, וזה אומרים לי, וואו, דווקא קראתי מה כתבת, וזה היה נורא מעניין. ואני הבנתי שגם, שאני כאילו, מה שנראה לי, נראה לי שכולם יודעים, כולם קולטים את זה שזה קורה, לא, אז הרבה אנשים לא שמים לב לגל הזה שעומד לשטוף אותנו, ממש לא, ואמרתי, אוקיי, אני אנסה לכתוב על זה יותר, כי אני, וואו, אני צריך לדבר על זה, כאילו מישהו צריך לדבר על זה, מה קורה? והתחלתי לכתוב, וזה, אתה יודע, בפייסבוק, זה היה בדף שלי, כאילו בפיד שלי, אז זה היה משונה, כאילו שהייתי מעלה תמונות של הילדים, לא יודע, מיום העצמאות עם הספרי על הראש, ואמרתי לאשתי, כאילו, לא נעים לי לראות תמונות של זה, כי אנשים מצפים שאני, לא יודע, אכתוב משהו על אינטליגנציה מלאכותית, ואני שם להם בכל זה תמונה מיום העצמאות. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אפתח קבוצה, ואני אוכל ככה להפריד בין התמונות של הילדים לתמונות של הרובוטים. ומגניב. עכשיו אמרתי, אוקיי, דבר אחד שלמדתי במיקן, כאילו שכדי ליצור הרגל, אז אתה רוצה לעשות משהו, כאילו אמרתי, אוקיי, אני אבנה משהו שכולם ידעו איך המכונה הזאת פועלת. כל יום בשעה 8 בבוקר יהיה פוסט חדש. זה יותר ברומס, כאילו, יכול להיות שבתייבד לא הייתי צריך לעשות את זה, אבל ככה זה עובד.
אתה מעלה את זה ידנית או שאתה כאילו שולש בכלי של...
לא, כן, בפייסבוק אתה יכול לעלות, אני בדרך כלל יושב ביום שישי בצהריים, ואני משתדל למלא, קורה כל כך הרבה דברים, כאילו לא חסר על מה לכתוב, קורה המון המון דברים מעניינים, אני קורא כל הזמן מאמרים, אתה יודע, מאמרים אקדמיים שאתה קורא, זה לא חומר שאתה קורא אותו בשירותים, זה כזה הרבה דברים מסובכים, ואתה קצת משקיע בזה.
למי שלא מכיר את הקבוצה, ונראה לי שיש כמה כאלה, תסביר רגע מה...
אז עליית המכונות זה קבוצה שהעיסוק שלה זה השינויים שעוברים היום על העולם. רוב הדברים, רוב הפוסטים קשורים לאינטליגנציה מלאכותית בצורה כזאת או אחרת. סיפורים על רחפנים שיורים באנשים, סיפורים על אנשים שהפסידו, שאיבדו את הארדיסק שלהם עם כל המפתחות של הביטקוין, סיפורים, הכל מהסוג הזה, זאת אומרת, סיפורים שקשורים לעולם החדש.
אני, כשאני מספר לאנשים מה זה, אז אני אומר להם, זה כאילו קבוצה שמתעסקת, שמעלה, שמעתי מעלה כל יום בשמונה פוסט, על דברים שהיית חושב שהם מדע בדיוני, אבל הם קוראים כבר במציאות.
כן, כן, אוקיי, זה ממש הגדרה טובה, כי תמיד זה נראה כאילו זה משהו שאתה... וואו, זה כאילו, זה משהו שחשבתי שיהיה בעתיד, שהמכוניות, בזמן של המכוניות המעופפות, ואז אתה מעלה פוסט, המכונית מעופפת, אתה אומר, הנה, בדובאי יש מכונית מעופפת. אתה אומר, פאק, כאילו, זה לא עתיד, זה קורה עכשיו, וקורים כל כך הרבה דברים עכשיו, שאף אחד לא דמיין שזה יקרה. לא יודע, אפילו מחשב שיודע לזהות תמונות של חתול, אני בעיניי, עד לא מזמן, זה, חשבתי, זה בלתי אפשרי, זה לא יקרה לעולם. יש לי איזה וידאו של כינוס כזה של הגיקים הכי גדולים בעולם, ממש, הבן אדם שהמציא את יוניקס, וממש אנשים כאילו, מדעני מחשב הכי רציניים, בן אדם שהמציא את קומפיוטר צ'סט, כאילו הוציא את המחשב הראשון ששיחק שח, ברמה טובה, ושואלים, זה מלפני ארבע או, לא יודע, חמש או שש שנים, משהו כזה, ממש לא מזמן, ושואלים אותו, אתה המציא את הקומפיוטר צ'סט, מתי אתה חושב שהמחשב יוכל לנצח את הבן אדם בגו, גו שזה משחק סיני מאוד מאוד, למחשבים הוא מאוד מאוד מסובך. הוא אומר, וואלה, גוף, זה, אתה יודע, ייקח בטח איזה 100 שנה. והוא שואל שם את הקהל, כל הקהל, זה כזה קהל מאוד מכובד, מתי אתם חושבים, כאילו חלק אומרים 100, חלק אומרים 90, אחד בכל הקהל אומר 10 שנים, זה תימהוני כזה, כל המסתכלים כאילו, מי זה דפקט הזה? אתה יודע, ו-4 או 5 שנים אחר כך, שנה שעברה, מחשב של גוגל ניצח את אלוף העולם בגו, זה קוריאני מטורף כזה של, תשמע, זה לא היה שום סיכוי שהדבר הזה יקרה, כאילו, זה לא... בכלל לא רשום בשום מקום שהדבר הזה...
למה זה מסובך למחשב עם שחגור?
המספר אפשרויות שיש לשחק זה כאילו יותר מכל האטומים ביקום. אז אין לך דרך לחשב, בשחמט אתה מחשב מספיק חזק יכול לחשב את כל המשחק עד הסוף שלו בכל תור. יכול במה שקרה בברוט פורס, כאילו לחשב את כל האפשרויות ולשקול את האפשרויות שלו.
ובראש יותר מדי השוות בשביל...
כן, לא צריך להיות סופר חכם, צריך להיות סופר חזק, נקרא לזה ככה בשח. בגו, אין לך דרך לעשות את זה. אתה חייב להיות אסטרטגי, אתה לא יכול להיות טקטי, אתה חייב לאיזה סוג של אסטרטגיה. עכשיו, לא רק זה שגוגל בנו ממכונה שניצחה את אלף עולם, הם בנו עוד מכונה אחר כך, שלמדה מאפס, היא לא למדה חוקים, כאילו, פשוט שיחקה נגד עצמה את המשחק, שיחקה נגד עצמה עוד ועוד ועוד ועוד, ואז היא ניצחה את כל התוכנות הקודמות, ואת אלוף העולם, ואחר כך הם בנו תוכנה, באותו אלגוריתם בנו תוכנה ששיחקה שח, והיא ניצחה את התוכנה הכי טובה שהיה, פשוט כאילו, פח, יותר מכל דבר שהיה עד עכשיו. עכשיו זה עדיין לא, אבל מה שקורצווייל אמר, אוקיי, הוא יודע לשחק גו, אבל הוא לא יכול לשחק נגדך מריו, אתה מבין? בשביל מריו אתה צריך תוכנה, אלגוריתם אחר לגמרי שישחק מריו, כאילו, ויהיה טוב במריו. אתה לא יכול לנהל איתו שיחה, אין לי מי לדבר שם. כאילו, אתה יכול לדפוק על הזכוכית, אין שם...
למרות שגם זה היה איזשהו פוסט שזה רוב... בחיפה עשו רובוט שמצליח להתווכח עם אנשים ושכנע אותם?
כן, כן. זה אוקיי.
קיצר, מלא מדע בדיוני קורה שם, קורה במציאות, ובקבוצה שמים סטאפ. לפני שעשית בוטים, מה עשית בחיים?
מה עשיתי? כאילו, מי הייתי לפני ש... אני הייתי מעצב פרילנס הרבה הרבה שנים. מה זה? לפחות איזה 15 שנה, משהו כזה.
וואו.
קריירה של עיצוב. פרילנס לא הייתי מעצב בהתחלה, הייתי אמור להיות מהנדס תעשייה וניהול, אבל איכשהו הגעתי לעבוד באנימציה. זאת אומרת, לא עבדתי כמהנדס תעשייה וניהול בעצם יום אחד אפילו. כן עבדתי באנימציה.
ועשית בזה תואר?
בתעשייה וניהול, כן, אני מהנדס תעשייה וניהול. אם אתה צריך לשדר את המפעל, אז דבר איתי.
זה שורת אבל ללינקדין.
אוקיי. הנה, עוד פעם, תבין, התחילו להגיע תוכנות של אנימציה לפי-סי, זאת אומרת, תוכנות של תלת אימד, שהיית יכול להריץ אותם במחשב, שהיית יכול להרשות לעצמך לקנות, אוקיי, לא משהו, זה תחנת עבודה של סיליקון גרפיקס, היו פעם כאילו שהיו זה, מחשב שאתה יכול לקנות בבית במחיר סביר, אתה יכול כבר לבנות עליו אנימציה בתלת, שהיא מספיק טובה בשביל להציג פרסומת בטלוויזיה. והתחילו להגיע התוכנות האלה, זה היה לפני 3D Max, כל זה 3D Studio, אני חושב, משהו כזה, גם של אוטודסק. אתה מבין, זאת פעם, הייתה התוכנה הזאת, ולא הרבה אנשים ידעו להשתמש, זה היה די מסובך כאילו להשתמש בזה, לא היה... היית צריך כאילו לנסות קצת לפענח לבד איך זה עובד, קצת... זה, אני ממש התלבתי מזה, שבתי כאילו, וניסיתי וזה וזה, ובניתי לעצמי איזשהו תיק עבודות, חשבתי שהוא מדהים, הייתי איזה בקריות, חשבתי שכאילו שאני... כאילו...
בקריות זה בטח גם היה מדהים.
יכול להיות, כן, זה, אתה יודע, חשבתי שאני אלוף העולם בתלת, ואז כאילו שהגעתי לתל אביב, ראיתי שראיתי את זה לכם אנשים, וכאילו, אתה יודע, וואלה יפה, אתה עושה תלת, כאילו... כל הכבוד. צריכתי להשיג עבודה במישהו שעשה קלטת כזאת של מטבחים. נגיד שאתה זוג צעיר ואתה רוצה לקנות מטבח, אז היה שם, אתה קונה קלטת VHS כזאת של מסבירה לך איך הכי טוב לפרור את החרסינות או לא יודע. ובין לבין היה פרסומות של חברות של מטבחים, לא יודע, בולטאפ, דקור, כל מיני כאלה חברות של מטבחים. והוא רצה כאילו לקשט את זה קצת או משהו כזה, ו... איזה חבר שלי יוסי שהכיר אותו, אמר לי, מתי, בוא לשמש את זה, תראה מה זה. אמרתי לו, בוא, אני אעשה לך לכל מטבח כזה, לוגו תלת ימדי כזה מופף. אתה יודע, אז זה היה כאילו, לחדשות היה לוגו מופף, ועוד איזה שניים, כאילו זה היה נורא כזה.
באיזה שנה אנחנו אומרים?
לא יודע, בשנות ה-90, המאוחרות אולי. אמצע שנות ה-90, משהו כזה. אז זה באמת הג'וב הראשון שלי, עשיתי זה חמישה, ארבעה או חמישה כאלה לוגוים של, הוא הביא לי את הלוגו של המטבח, היה צריך כאילו לסרוק אותו, זה אפילו לא היה, לא היה אפילו קובץ של הדברים האלה. דקור, מטבחי דקור, נדמה לקראו להם, כל זה, וכל אחד עשיתי איזה אנימציה כזאת של, שזה
כך. אה, זה קיים עדיין?
כן, כן, חלק מהם עוד קיימים, בולטאופ, בטוח קיימים.
בטוח קיימים.
ואתה יודע, אותיות מעופפות כאלה מסתובבות, מסתובבות למקום כאילו, ורואים את הלוגו.
וזה העבודה הראשונה שאתה.
זה העבודה הראשונה כאילו ששילמו לי כסף כדי לעשות משהו בתלת. ואז הבן אדם שהזכיר לו את המערכת, הוא אמר, וואי, תראה, מה זה הלוגו עם הלוגו?
תראה, זה מעופף.
בוא, כן. בוא, אני גם צריך כזה דבר. אתה יודע לעשות גם לפרסומות? אמרתי לו, בטח, בטח. ואז השני, נדמה לי, היה פרסומת לאיזה משחק של הלוברה, משהו כזה, אז היה צריך לעשות עלה של הלוברה, שנופלת ממנו טיפה, והטיפה נפכת לצנצנת של ה... של ה... זה... עכשיו זה נשמע, זה נשמע דבילי, אבל אז היה אתגר בשבילי, היה אתגר, כאילו לא היה לי מושג, איך עושים עלה של הלוברה, איך אני אעשה טיפה, כאילו... אבל אמרתי, בטח, בטח, זה... כאילו, אתה יודע, כל החיים עשיתי טיפות שיוציאו אותי עלים, עלים של הלוברה. זהו, ישבתי בבית עם המחשב שלי, כאילו... פשוט, תודה, עד שהוא השתכנע לעשות עלה של הלוברה שיצא ממנו, יצאת ממנו טיפה. ואחרי שעוד אנשים ראו את זה, כאילו, אז כבר היה לי עבודה יותר, יותר מסודרת. כבר הייתי כאילו, במחאות אנימטור, כאילו, הייתי יכול להגיד, הנה, זה מתי האנימטור, כאילו, מה שאתם רוצים הוא יעשה. ומשם זה, זה התחיל להתגלגל, כאילו, התחלתי לעשות דברים ב... פתאום יצא הפלש, קראו לזה, קראו לזה סופר ספלש, לפני שקראו לזה פלש. זה היה כאילו, לדומימד, זה... לא היה, לא היה כאילו עוד אפטר, לא יודע, לא היה אז אפטר, אז היה צריך לעשות, להשתמש בזה כאילו בשביל לעשות אינימציות לטלוויזיה, ואז יצא, יצא אפטר כאילו, וזה התחיל, העניינים האלה התחילו להתגלגל, אתה יודע. קטע זה שברגע שאתה טוב, שאתה עושה משהו אחד טוב, אז זה מביא איתו עוד, עוד דברים כאילו. אם הייתי בא לאום המטבחים והייתי דופק לו את העבודה, או לא עומד בזמנים, או מפיל לו את זה, לא הייתי מקבל את העבודה השנייה. אבל אם אתה עושה אחד טוב, אז אתה עושה את השני טוב כאילו. ואז הם יודעים, כאילו, אם תיתן את זה למטי, אז יהיה בסדר, הוא יביא את העבודה מה שצריך, כאילו, משם זה, זה כבר לטייס, טייס אוטומטי, כאילו, מבחינת השיווק שלך, כאילו, מבחינת שתביא עבודות. עכשיו, אתה רק צריך להמשיך, לספק את הסחורה.
אז בעצם אחרי שתי עבודות האלה, כאילו, היה לך רצף קבוע, שטף קבוע של, כאילו, עבודה כל הזמן?
כן, אני יכול להגיד שכן, כן.
חמש עשרה שנה
של עבודות. כן, אני לא זוכר שהיה זה מזמן שאמרתי לעצמי, וואי, אכלתי אותה, אין לי שום עבודה, כאילו, מה אני, אין לי, לא היה לי כסף, כאילו, אכלתי אותה. לא, אף פעם, והרבה פעמים, כאילו, גם כשאין לך זה, גם שיש לך זה שבוע חלש, כאילו, פתאום כולם מגיעים בבת אחת, זה כל הזמן קורה, כאילו, אתה אומר, אלא איפה הייתם כאילו שהייתי פנוי, למה לא באתם כשהייתי פנוי, כולם באים בבת אחת ורוצים את ה... ואז מגיע איזשהו חלק שהוא... שאתה צריך לדעת להגיד כבר לא, כאילו, זה נורא נורא קשה, כאילו, בתור רופאים, אתה לא, קשה לך להגיד לא, אתה בא, באים לך מלא זה, ואתה רוצה להגיד כן לכולם, כי אתה אומר, מה, אני, את זה אני פספס, את זה אני פספס, את זה אני פספס, איך אני אגיד לא ל...
לעבודה, לכסף.
כן. אז הדרך להגיד לא, זה כאילו פשוט לקחת יותר, לבקש יותר כסף. זאת אומרת, אם מגיע לך, מגיעים אליך שלושה אנשים, ושלושתם רוצים עבודה לשבוע הבא, ותיקח, פשוט אתה מעלה את המחיר שרצית, אתה יכול לקחת מחיר מגוחך, כי אתה אומר, אני לא רוצה את העבודה הזאת. אני לא רוצה להגיד לו לא, אני לא רוצה את העבודה הזאת, אז אני ימציא איזה מחיר דמיוני, שאני לא מאמין שאי פעם מישהו ישלם לי, ואז קורה את הפעם הראשונה שמישהו לוקח אותך מחיר דמיוני הזה, ופתאום אתה אומר, וואו, אוקיי, לא חשבתי שמישהו, לא יודע, ישלם 30 אלף שקל על הדבר הזה שהוא נראה לי מטופש, אבל מישהו ממש צריך את זה, או מישהו חושב שזה מחיר הוגן, או שאתה מספיק טוב שישלמו לך את המחיר הזה, ואז אתה נופלת לך תובנה חדשה ומעניינת, שאתה יכול לקחת יותר כסף. ובעצם עד היום אני חושב שכשאתה מתמחר עבודה, אז אתה לא רק לוקח את הערכה שלך כמה זמן, כמה שעות תיקח לך העבודה הזאת, או אתה יודע, כמה זמן אתה תשקיע בדבר הזה, אלא אתה גם צריך לחשוב כמה אתה רוצה את הלקוח הזה, כמה העבודה הזאת מעניינת אותך, כמה אתה, העבודה הזאת תקדם אותך לאיזה מקום חדש שאתה רוצה להיות בו. זאת אומרת, אם אתה חשבת שאתה רוצה להיכנס לשוק מסוים, ופתאום הגיע לך עבודה מהשוק הזה, זה מה שרצית, אז אל תחשוב כאילו על המחיר שלך לשעה, תחשוב על, אתה יודע, על עבודה 3 ו-4 שאתה תקבל בזכות העבודה הזאת. מצד שני, מגיע עבודה שאתה שונא, ואתה ממש לא רוצה לעשות אותה, קיבלת עכשיו בנרים, לא יודע, לסדר 30 בנרים ל-40 גדלים, אתה צריך לעשות עכשיו לשבוע שלם לעשות 500 בנרים, הכי לא בא לך לעשות את זה. אז תיקח מחיר כזה שאתה יודע מה, שבסוף השבוע אתה תהיה מבסוט כאילו, אתה אומר אוקיי, זה ישלם לי עכשיו, אני יכול לצאת, לא יודע, לנסוע לקופנגן עכשיו לשבועיים מהעבודה הזאת. אז אתה יודע, אז העבודה הזאת תתקבל פחות כסף, אבל היא תשמח אותך, תשמח לך את הלב, והעבודה השנייה, אתה צונה את זה, אבל בסוף אתה, אתה יודע, אז אתה לוקח כסף שיפצה אותך על, על הסבל שלך בעניין הזה. אז אני חושב שכשאתה מתמחר עבודה, אתה צריך, בעיני לחשוב על, על הדברים האלה, לא כאילו על המחיר לשעה, אלא איפה זה ישים אותך, כמה אתה תהיה מבסוט מזה, כמה אתה, כמה הבן אדם הזה יעשה לך בלגן, כמה, אם זה חברה ענקית, ואתה יודע, הם יכולים לשלם בלי בעיות, כאילו, אז אין, אין סיבה שתיקח מחיר, את המחיר הרגיל שאתה לוקח מחבר, לא יודע.
מתי, בן כמה אתה?
45.
45. כאילו, כבר יש לך track record.
הייתי מסביב לפינה. כן.
אפשר לעשות כסף מעיצוב?
בטח, בטח. בטח, כן. בטח, אז זה שאלה.
כי זה נראה, מצד אחד, אתה רואה את כל הפוטנציאלים של מה אפשר לעשות וכמה אפשר לקחת ועצמאי וזה והייטק, אבל הרבה פעמים, כאילו, לא רואים הרבה מעצבים שנראה לי, שהם יכולים להגיד על עצמם שהם עשו כסף. אולי זה חווה שלי.
אז קודם כל, כן, יש מעצבים, אני חושב שהמעצבים שאתה רואה שהם, קודם כל, כמה, אתה יודע, מה זה עשו כסף? הם עשו מיליארדים? לא, אולי כן. אבל יש בעולם מעצבים בטח שעשו המון המון כסף. אבל אני חושב שכשאתה רואה מישהו שהוא מעצב, שאתה יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה איזה מכה, זה מישהו שהוא היה גם יזם. אוקיי, הוא גם, הוא לא בא וישב בבית וחיכה לראות איזה עבודות יפלו לו על הראש, אלא הוא ישב וחשב, הראש שלו עבד כל הזמן, הוא אומר, אוקיי, אני רואה את הדבר הזה, וואו. אם היה לי את הכלי הזה והזה, כאילו זה היה עושה את החיים שלי יותר קלים. או הבן אדם הזה שעכשיו עבדתי בשבילו, תראה איך פתרתי לו את הבעיה הזאת, בטח יש עוד 50 אלף אנשים כמו שיש להם את אותה בעיה בדיוק, ואני אפתור להם את הבעיה הזאת והם שלמו לי כסף. אז אתה יודע, מישהו פעם אמר לי, אם תשים בנרים בתיק עבודות שלך, אז כל העבודות שתקבל יהיו בנרים. כי אנשים יגידו, או, הנה בן אדם שעושים בנרים.
הנה, בדיוק מה שאני צריך.
אז אני עושה מה שאני צריך. אל תשים בנרים בתיק עבודות שלך, אם אתה לא רוצה לעשות בנרים כל החיים. אז גם התיק עבודות שלך, או העבודות שאתה בוחר, אתה צריך לנסות, אתה יודע, לחשוב כאילו לאיפה לקחת את הדברים האלה, כדי להיות א' כל במקום שאתה טוב בו. אם אתה עושה משהו טוב ואתה נהנה ממנו, אתה יודע, אם אתה נהנה מלעשות משהו, אז יש לך יתרון על בן אדם שלא נהנה לעשות את זה. אם אתה נהנה, אז אתה יכול לעשות את זה יותר שעות, אתה יכול לעשות את זה יותר מהר, אתה תלמד את זה לעשות יותר טוב, אתה תהנה מלעשות את זה, אז יש לך יתרון על מישהו שלא, אתה עושה משהו שאתה אוהב, אז אתה, יש לך בהכרח יתרון על מישהו שלא אוהב את זה, ואז אתה גם תמצא את הדרך הטובה יותר לעשות את זה, ואתה תדע לפתור את הבעיות ש... כי אתה נהנה מזה, אז אתה יודע לפתור את הבעיות שצומחות מזה, ותחשוב כאילו על הצעד הבא, זאת אומרת, איפה יש פה צרות שאתה יכול לפתור, איפה יש את הבעיות של מישהו ש...
יש לי צרה שפתרתי.
מה הצרה?
מה אני אספר? כן. עשיתי לרואה חשבון שלי אפליקציה.
אוקיי.
שעוזרת שיותר ויותר מהלקוחות שלו ישמרו קבלות.
מעולה.
זה כאילו, עשינו את זה וויב, כאילו בוויב, כאילו לא צריך לראות אפליקציה או משהו, פשוט אתה נכנס לכתובת של האתר שלו, וזה כאילו עוזר לך.
אוקיי. ומה עם זה?
מה, לעשות את זה ווייט לייבל כאילו?
בטח, איזה שאלה. הוא היה מבסוט מזה?
הוא מבסוט רצח.
הוא שילם על זה כסף?
הוא ויתר לי על 2015-2016, הצהרת הון, דברים כאלה.
מגניב. כן, מה, יש עוד רואה חשבון בארץ?
כן, נראה לי שלא חסר.
אז אתה יודע, כאילו, תמצא עוד אחד, תגיד לו, תראה, תתחיל מאחד, אתה לא צריך אפילו להתחיל מיותר מדי, כאילו, אתה צריך למצוא, תמצא שניים או שלושה שמוכנים לשלם על זה קצת כסף, אתה לא צריך לקפוץ מעל זה, שניים או שלושה שרוצים לשלם על זה, ברגע שיש לך חמישה לקוחות משלמים, משם אתה כבר סקוט פרי, משם אתה כבר יכול לראות, אתה אומר, אוקיי, עכשיו שיש לי לקוחות משלמים, זה... ההבדל בין לקוחות בחינם ולקוחות משלמים, שמה שלקוח משלם, אתה יודע, מבקש, זה משהו ששווה לו כסף, ומשהו שאתה יודע ששווה לך לעשות, כאילו, אתה תחזיק אותו יותר זמן. ואתה יודע, הלקוחות האלה, רואי חשבון זה לא, רואי חשבון? כן, רואי חשבון הם לא ציפור נדירה כזאת, יש די הרבה רואי חשבון, לכולם יש פחות את אותם צרכים ואת אותם לקוחות.
כן.
ואתה יודע, כשאתה הולך לקבל השקעה, אז אומרים לך, תראה לי שיש 50 מיליון איש שרוצים את הדבר הזה. אבל אם זה רק אתה, אתה לא צריך 50 מיליון, אתה מספיק לך כן. 300, בשביל שזה כבר יהיה לך יותר מפרנסה, יותר ממה שאתה צריך, אתה לא צריך, לא צריך לחשוב במספרים גדולים, אתה יודע, המספרים הקטנים הם מאוד מאוד, מאוד מאוד, אתה יודע, הייתי פעם אצל חבר שלי עיניו, הוא מנכ״ל של איזו חברת BI, לא משנה, הוא הראה לי גרף כזה, והוא ראה לי את כל החברות בעולם שמתחרות בחברה שלו. ובגרף כזה, אתה יודע, רואים את העיגולים הגדולים והעיגולים הקטנים, והחברה שלו נמצאת בצד של הגרף באיזה פינה כזאת, היחידים שם. הוא אומר לי, תראה, אתה רואה את זה, אנחנו פה, אנחנו היחידים שנמצאים בשוק הזה. זה שוק יחסית קטן. אמרתי לו, מה זה שוק קטן? הוא אומר לי, זה 50 מיליון דולר בשנה. הוא אומר, מה זה, זה רק כאילו, אתה מבין? עכשיו, זה לא... כשאתה הולך למשקיע, הוא אומר, לא, תראה לי איך אתה עושה מיליארד דולר, נכון? תראה לי איך אתה נהיה הפייסבוק הבא. כן. אבל כשאתה לא הולך לזה, כשזה אתה, כשזה אתה, מיכאל עושה משהו, אתה לא צריך את ה... מה רבה, אתה יודע, תעשה אפליקציה, תמכור את זה ל... נכון? ל-500 רואי חשבון, כל אחד ישלם לך 50 שקל. תחשוב, זהו, אתה לא צריך לעשות את זה, אתה יכול לקחשב לקחת מישהו שיתחזק את זה, ולעשות משהו אחר בזמן שלך. לא צריך, לא צריך לקפוץ... לא צריך לקפוץ רחוק עם זה. עכשיו, בגלל שאתה מעצב, אתה עשית את זה יותר טוב אם אתה היית מפתח שרוצה לעשות אותו דבר, לא היית עושה את זה טוב כמו שאתה עשית את זה, מיכאל. כי אתה על אישו איקס, אתה מבין את ה... אז אתה יודע לדבר עם הרואה חשבון הזה, להבין מה הוא רוצה, אתה... מי יותר טוב ממעצב לעשות אפליקציה כזאת?
תכלס. אז אתה אומר שיזמות זה הדרך.
בעיניי כן, כן. עכשיו, אתה יודע, מעצבים זה אנשים שהם עיניים פתוחות כל הזמן. זה... אתה עם עיניים פתוחות, אתה רואה משהו, תשלק, תפוס אותו, כאילו, תעשה את זה. ומה שדיברנו, החסמי כניסה, זה עובד גם לצד המעצבים, זאת אומרת, אתה בנית אפליקציה, כאילו, היית יכול לדמיין שאתה תבנה אפליקציה לפני, לא יודע, 5-6 שנים, לא הולך בכלל את הכלים, לא הולך שום סיכוי לעשות את זה. היום, אתה יודע, יש לך, לא יודע, מה, Webflow, אתה בונה, כאילו, אתרים, כאילו, בלי לדעת יותר מדי. המחסום של הכניסה ירד מאוד.
ירד מאוד.
ואתה, למעצבים אין יותר תירוץ, כאילו, שהם אני רק יודע לעצב, לבחור את הצבעים ולעשות עיגולים יפים, לא? Mm-hmm. אתה צריך לדעת עוד דברים, ואתה גם, אתה יודע, אני ראיתי בשנקר שהייתי השנה בהגשות, אני רואה שאם לפני כמה שנים היית רואה אתרים של סטודנטים לעיצוב, ואתרים נראה כמו ספרים, לא כמו אתרים, כאילו mm-hmm. החשיבה הייתה כאילו איך, כמו של ספר, איך אתה מדפדף מההתחלה לסוף, mm-hmm. והיום אתה רואה שהקו, לא היה אתר אחד שאתה אומר עליו, לא, זה לא נראה כמו אתר, או זה לא נראה כמו משהו מקצועי שיכול עכשיו לצאת לשוק. כי כולם כבר יודעים את, יודעים את העבודה, יודעים לעשות את זה. כל המעצבים, הבייסליין שלהם כבר הוא מספיק גבוה כדי שלוק, לצאת לשוק ולעשות, לבנות מוצרים. אז למה? תבנה מוצרים, אתה יודע, לאו דווקא מה שהזמינו ממך.
זה, אני אגיד לך מה, כי בתור קושי שיש, נראה לי, תספר לי אם אתה מרגיש את זה, או הרגשת את זה, או זה השתנה אצלך, זה שבתור מעצב אתה לומד לעבוד לבד. רק לבד.
כן.
אתה לא יודע לעבוד בשיתוף פעולה. אז עכשיו להתחיל להביא מפתח, ולהביא מישהו שיעזור לי לשווק את זה, ולעבוד בצוות, נגיד, זה משהו שלא לומדים.
נכון.
אתה חייב כאילו לעשות את זה עם עצמך. להבדיל, נגיד, מקולנוע, שצריך להיחשף לזה בחצי שנה האחרונה, כאילו קצת לראות הפקות ודברים כאלה, תשמע, זה כאילו סט של קולנוע, זה כאילו... זה, אתה יודע, 20-30 בעלי תפקידים, כל אחד יודע בדיוק את העבודה שלו. ונגיד מי שהבמאי, שהוא כאילו אחראי לכל, אז הוא עושה בדיוק את הדבר הקטן שהוא אמור לעשות. המפיק מטפל בהפקה, הצלם מטפל מצלם בצילום, התאורן, עוזר תאורן, הייתי כאילו בכמה ימי צילום, וזה מדהים כאילו כמה השיתוף פעולה שם, הוא חלק מובנה מאיך לומדים את ה... מאיך עושים את העבודה.
כן.
אז נראה לי, אני כאילו מה שמרתיע אותי נגיד בלעשות, עכשיו להפיק את האפליקציה הזאת, זה שמה עכשיו פיתוח, יחסון, איזה טכנולוגיה, אתה מבין?
כן, כן.
כאילו יש פה איזה, החסמים של לגרום הזה להיות מוחשי, להיות מוקאפ, להיות פרוטוטייפ, סבבה,
כן.
קיבלנו אותם, אבל החסם של לקחת אפליקציה ולעשות גם את כל המאחורה שלה ולדבר עם מפתחים,
נכון.
אתה יודע, מעצבים מעדים מפתחים מנוגו
כן,
כזה?
כן, כן.
זה קושי שעוד לא...
לי יש בעיה יותר קשה, כי אותי גם מאוד מפתה לנסות תמיד ללמוד בלבד איך לעשות את ה... נורא מעניין אותי ללמוד, אוקיי, מה, אם מישהו אחר עושה את זה, אז למה שאני לא ידע לעשות את ה... להרים את השרת ולקנפג את הזה ולחבר את הדומיין, כל הדברים האלה שכאילו כאילו מעצב לא אמור לדעת לעשות, תמיד מסקרן אותי כן ללמוד לעשות את זה, אז אני אפילו בצרה יותר גדולה, כי קשה לי גם לשחרר את זה למישהו אחר, אבל אתה מגיע, לדעתי מה שקורה זה שבסופו של דבר, לכל אחד כאילו שמתקדם מספיק גבוה, הוא פשוט מגיע לאיזה נקודה שהוא לא יכול, די, אתה כבר לא יכול יותר, אתה לא יכול שלא לשחרר איזה משהו, כי אתה פשוט לא יכול לעשות את כל הדברים שאתה רוצה לעשות בזמן שיש לך, אתה. אין לך זמן ללמוד את כל הדברים בעולם, ולעשות את כל הדברים האלה בעצמך, ולהיות אחראי על כל הדברים, אתה פשוט לא יכול, אז אני מסכים איתך, אבל זה, באמת לא חשבתי על זה אף פעם, אבל זה נכון, לעומת קולנוענים למשל, אתה באמת הרבה פעמים עובד סולו על הדברים שלך, וזה גם, גם גורם, אתה יודע, לאיזו התנסות בצד של המעצבים, שאומרים כאילו,
אני אטפל בהכל.
לא, גם אתה יודע, מי אתה בכלל שתגיד לי, מי אתה הלקוח אחר שתגיד לי, כאילו שהלוגו שאני עשיתי לא טוב, או שאתה לא מבין את זה כמוני, לא נכנסת לזה לעומק כמוני. אתה יודע, זה כנראה אחד מהכישורים שצריך ללמוד, אולי אפילו דרך, כאילו הדרך, צריך ללומדים את זה בדרך הקשה, שבסופו של דבר אתה נכנס באיזה קיר, כאילו שאתה פשוט לא מסוגל לעשות את כל הדברים האלה בעצמך.
כאילו, נגיד, יצא לי לעשות פרויקטים שבהם הייתי צריך, נגיד, למצוא גם את הקופירייטר ולמצוא את עוד אנשים, והייתי הולך באפורק ועושה להם, אתה יודע, בוחן אותם ובוחן את האנשים המתאימים, את המאייר, את הקופירייטר וזה, ואז אתה מוצא את עצמך כאילו מנהל את הפרויקט, אבל הכל עדיין כזה, תעשו בדיוק מה שאמרתי לכם, כזה, אתה מבין? כאילו, אתה לא יודע לשחרר, כאילו.
נכון.
אתה יודע, הרבה אדם אומר, אני קופירייטר, סבבה, אני אטפל בזה.
זה קשה לשחרר, כי גם אתה רואה מוקצף, זה לא בול מה שרצית, זה אף פעם לא בול מה שרצית, זה קשה מאוד למצוא את הבן אדם שיפתיע אותך לטובה, שיגיד, וואו, הוא עושה את זה הרבה יותר טוב ממה שאני אי פעם הייתי עושה את זה, למרות שיש הרבה אנשים שהם הרבה יותר טובים ממך בדברים האלה, בראש שלך, כאילו, זה לא היה בדיוק יצא כמו שאתה חשבת שזה יצא, וואו, זה כן, זה קישור שצריך, אני לא יכול להגיד שאני עד היום טוב בדברים האלה, עד היום קשה לי, כאילו
לעבוד ביחד.
להסתכל על משהו, כאילו, להגיד, וואי, אני רוצה, לא, אני אשנה את זה, להגיד, לא, אוקיי, אני אתן לבן אדם לעשות את זה איך שהוא עשה, כאילו, ואני אסתום את הפה. מגיע שלב שאתה צריך לסתום את הפה, ולתת למישהו אחר לעשות, לא לעשות.
טוב, אז רשמתי לעצמי לפתח את האפליקציה. בוא נדבר עוד קצת על להיות עצמאים.
יאללה.
אני רוצה שתיתן, משהו שאתה יודע להגיד בדיעבד, אחרי כאילו הניסיון, שהיית אומר לעצמך, כשהתחלת, שהיה עוזר לך לעשות את הדרך.
זה החלק הכי קשה אצלי להיות עצמאי, עצמאי בישראל, זה הגבייה, הגבייה של הכסף. כאילו, לקחת, אתה הרבה פעמים רואה פה בארץ אנשים שלוקחים לך עבודה, כאילו, ואחר כך הם, כאילו, לא בטוחים שהם צריכים לשלם על זה, או שהם שוכחים לשלם, או שהם רואים לך, אוקיי, אני אתן לך, וואי, נתקעתי חודש בלי כסף, אני אתן לך, כאילו, הכל סבבה, חוץ מהקטע של לשלם, ולך גם, כמעצב, קשה מאוד לבקש, להיות בצד שמבקש את הכסף, כאילו, שמצלצל, ועושה את ה... ואתה יודע, גם כשאתה עושה עבודה ובסוף לא מקבל את התשלום שאתה צריך, זה כאילו, זה מבאס, אין מה לעשות. אתה כאילו, אתה יודע, אומן וזה, אבל בסופו של דבר, עשית עבודה ואתה רוצה לקבל איזה כסף, וזה ממש מבאס, אתה לא מצליח כאילו, אתה גם לפעמים, אתה יודע, בעצם, חלק מהמדד שאתה מודד את עצמך או שאחרים מודד, זה כמה כסף אתה מרוויח בעבודה שלך, אתה יודע, אי אפשר להתנתק מזה. ואתה לא מצליח לגבות כסף, או שאתה מגלה בדיעבד שלא ביקשת מספיק. זאת אומרת, כן מקבל את הכסף, אבל לא חשבת שזה ייקח לך צ'יק צ'אק, או שהתביישת, לא יודע מה. ביקשת 10,000, ואומר לך, בוא תוריד לי משהו זה, הוריד לך ל-2,000, לא יודע. כי אתה היית, לא יודעת לנהל מסע ומתן. אז
זה מה שנתקלת בו בהתחלה?
כן, כי בהתחלה אתה רואה את עצמך, אתה יודע, אתה אומר, אני מעצב, אני לא מתעסק בכסף, כאילו, ואתה גם, אתה יודע, במיוחד שאתה מתחיל, לוקח זמן להגיד לעצמך, אוקיי, אני מספיק טוב של לקרוא לעצמי מעצב, אני מספיק טוב של לקרוא לעצמי מעצב אתרים, ואתה אומר כאילו, וואו, אתה בא לאיזה מישהו, ואתה אומר, מי אני שאני אקח, איך אני בכלל יעיז לעשות את העבודה, אז כאילו, איך אני, אתה יודע, יעלו עליי, עוד מעט אני אעשה את העבודה הזאת, יעלו עליי שאני לא מי שאמרתי, ועוד ביקשתי כל כך הרבה כסף, אז עדיף שאני לא אבקש ככה כל כך הרבה כסף, גם אם אני אפשל, אז אני כאילו, לפחות לא שילמו לי הרבה. אתה, כל הדברים האלה מתאספים, וכל הדברים האלה בסוף מתנגזים ליום, אתה סיימת את העבודה, אתה מקבל את הכסף, כאילו כל החששות האלה וכל הדברים האלה מתנגזים לדבר הזה, ולוקח זמן גם להגיד לעצמך, אוקיי, זה מה שאני שווה, להאמין בעצמך שאתה שווה את הדבר הזה, לדעת שאתה במישהו שמספק את, מספק את הסחורה ומגיע לך, לקבל לזה, תודה, תשלום הוגן. רוב האנשים שאני מכיר, כאילו לא יש אנשים שזה בא להם טבעי, ורוב האנשים שאני מכיר במקצוע, כאילו זה לוקח להם זמן, כאילו, לדעת, כאילו להעריך בעצמה מה הם שווים, ולדעת גם לדרוש את זה, וגם לגבות את זה בסופו של דבר. אז זה קישור לדעתי שאי אפשר לזלזל בו כבר מהיום ראשון. אני חושב שלא מלמדים את זה, נכון? בשנקר, וזה
לא,
מן, לא בא מישהו אומר לך איך תתמחר את העבודה, איך תדע לבקש. עכשיו, הדרך לעשות את זה, מראש כאילו, אתה תמיד מעריך את עצמך בחסר בהתחלה, לדעתי. אז אם אתה הלכת לבקש איזשהו כסף, אתה צריך להגיד לך, אני אבקש פי שלוש ממה שתכננתי.
פי שלוש.
נגיד, פי שלוש, ואז אתה, ויוצא לך איזה סכום שאתה אומר כאילו, אוקיי, אף אחד לא יקח אותי בחיים, זה כאילו. אבל כן, כן, אתה תראה שמישהו ייקח אותך, ואז, או שאף אחד לא ייקח אותך. וואו, אתה יודע, זה כאילו לא יצא כזאת טובה, אבל לוקח זמן, יכול להיות שגם הזמן שלוקח, זה באמת הזמן שלקח לך להשתפר, כאילו, ולהגיע לרמה. אבל צריך, כאילו, כשאתה משקיע בקישורים שלך, ואתה, אתה יודע, מפתח סקילס, אז הסקיל הזה, כאילו, אתה שם אותו בצד, אבל תכלס,
זה
כאילו,
זה חשוב.
אתה צריך לשים את ה, להתחיל מזה, ואחר כך להשתפר בצדדים האחרים. וקשה, קשה להבין את זה בהתחלה, קשה להבין את זה עד היום. קשה לי להבין, כאילו, למה אני בכלל צריך להיות במצב שאני מתעסק עם, מתעסק עם כסף? כאילו, אני, אתה יודע, נביל ברודי החדש, למה אני צריך בכלל להתעסק עם כסף?
אז תעשה לנו כזה סקירה של איך תמחרת ההתפתחויות בתמחור שלך.
וואלה. אוקיי, התחלתי כאילו מ, כל דבר שהוא לא בחינם, כאילו, זה סבבה. כאילו, שלא, תראה, בהתחלה בכלל הייתי חייל בעבודת ראשונות, אז אתה יודע, באמת, כל דבר שקיבלתי היה בשבילי.
בוא, זה קטע, גם, גם אירן שטרן וגם אבירן, שהיו פה בפרקים הקודמים, אמרו שגם התחילו להתעסק במחשבים, וזה בעיצוב בצבא.
אז אני בצבא לא, כאילו, בצבא ציפו ממני להתמדס תעשייה וניהול, אז לא נתנו לי כל כך להתעסק, אבל בגלל שגרתי, הייתי בבסיס פתוח, אז היו חייבים לצאת לי לעבוד אחרי צהריים, כדי שאני יכול לממן. כאילו גרתי ברוטשילד, זה לאימן שבתוך חייל הייתי יכול לגור בי.
באיזה שנה זה היה?
בשנת ה-90, סוף שנת ה-90, כאילו תחשוב, תראה שיש שלושה שותפים ברוטשילד, במשכורת של חייל ועוד קצת, כאילו, והיית יכול לשלם את זה, כאילו, שכר דירה היה אז כלום. אז ממש כאילו, אוקיי, אני לא מאמין שמישהו בכלל מוכן לשלם לי על הדבר הזה שאני כל כך אוהב לעשות, אז כאילו כל דבר זה מגניב, ואם הוא לא מסתדר לו לשלם החודש, אז בסדר, לא נורא, אני מבין אותך, אני יודע שזה קשה, כאילו קשה פה בארץ, משם זה עובר כאילו לאיזשהו תמחור שאתה מתחיל להיות מסודר, אתה כבר יודע פחות או יותר להעריך, כאילו אתה מקבל עבודה, אז כבר עשית משהו בסדר גודל דומה או דומה, ואתה יודע להעריך כמה זה ייקח לך, אז אתה כבר יודע לתת מחיר שהוא פרופורציוני באמת להשקעה שאתה תיתן בעבודה הזאת. השלב אחרי זה, וואו, אני זוכר שהגעתי, הייתי בפרומו של קשת כמה שנים, ואני זוכר שהייתי בהתחלה כאילו, זה יום עבודה שם נדמה לי, לא זוכר, מ-10 עד 7, והייתי, תמיד נשאר עוד איזה שעה אחר כך, כאילו, לא הייתי מצליח לסיים את העבודה שלי, ושאר האפטריסטים היו ב-7:00 בדיוק, גומרים את העבודה ב-6:59, 7:00, כאילו אפשר לחבות את המחשב וללכת הביתה, כאילו, ואני אמרתי, וואו, איך זה קורה הדבר הזה שכאלה מדויקים? זה, גם כן, עם העבודה, אתה יודע, מתי אתה, אתה כבר מבין בעצמך שהשעה 7 מתקרבת, אתה כבר יודע, אתה צריך לבוא, אם אתה במצב שאתה תיוצאים ב-7, אתה יכול להירגע, או שאתה יכול, אתה צריך עכשיו להשקיע, אתה יודע, לעבוד יותר מהר, ואולי להשקיע פחות, או אתה יודע, אתה כבר מכיר את העבודה כל כך טוב, שאתה יודע לתזמן את עצמך. Mm-hmm. ואז גם שאתה עושה פרילנס, נגיד באפטר פרילנס זה הכל במשמרות. אתה מסתכל על משהו, אתה אומר, אוקיי, זה, אני יודע בדיוק כמה משמרות זה ייקח, ואתה לא מפספס כבר, כי אתה כבר ממש, אתה יודע, חוץ ממקרים שקרו מלא בלטמים וזה, אתה לא מפספס. Mm-hmm. אז התמחור שלך מתחיל להיות כאילו בול על מה שחשבת.
האמת שתמחור משמרות זה תמחור נוח נוח. הרבה יותר נוח, אתה מכיר משמרות משר שעות.
כן.
כאילו ימים, ימי עבודה.
כן. זה נוח כל מה שאין איזה לקוח משוגע כזה שהופך את הכל באמצע זה. גם, אתה יודע, כשאתה בדרך כלל, נגיד באפטר הזה יותר קל, כי אתה לא צריך, אתה בא לעבוד וכמה משמרות שלקח זה הכסף שאתה מקבל. אתה לא צריך להגיד מראש, הפרויקט הזה אני אקח עליו ככה וככה כסף. כמו שבאתר, אתה לא יכול להגיד, שאתה בא לעשות אתר, אתה לא יכול להגיד לו, אני אעבוד, יעבוד, יעבוד, וכמה שאני אעבוד ככה תשלמו לי. בדרך כלל, לוקח אותך לעבוד, זאת אומרת, כמה יעלה לי אתר, אתה צריך לנסות לפענח ממנו, כאילו, מה הגודל של האתר, וכמה עבודה, וכמה זה, לתת הערכה, ואתה די צריך לעמוד בהערכה הזאת שעשית. ואם ערכת, כאילו, אתה יודע, חצי מה... פי שתיים, לקח פי שתיים את מה שחשבת, אז אתה יכול, אתה יודע, אתה פשוט תקבל פחות כסף על העבודה הזאת, כי אתה צריך לדלבר את האתר הזה. אבל מגיע איזשהו שלב שאתה בוחר בין כמה עבודות, כאילו אתה יכול לבחור בין כמה עבודות, ואז אתה אומר לצלך, אוקיי, איזה עבודה מפה אני הכי רוצה, ואז כמו שאומרת לך, קשה לך להגיד לא לאחרים, אז אתה פשוט מעלה את המחיר של, של האחרים, ואז אתה יכול למצוא את עצמך במצב ש... קיבלת שתי עבודות כשיש לך זמן לעבודה אחת, אתה יודע, אתה, יש לך שעות 24 שעות ביממה, ולקחת שתי עבודות כאילו, ואז או שאתה צריך לעשות את זה, או שאתה צריך לתת את העבודה הזו למישהו שאתה סומך עליו, ואז אתה, זה, הרבה אנשים לא אומרים לעצמם, אני אבנה סטודיו, אני אקח זה, אלא הם פשוט, כמו שאמרתי, נתקעים בקיר הזה, שהם פשוט לא יכולים לעשות את כל מה שהם התחייבו אליו, ואין להם ברירה, כאילו הם רוצים או לא רוצים, אתה צריך לתת את העבודה למישהו אחר. ואז אתה צריך לתמחיר כאילו כמה אתה תשלם לו וכמה אתה תיקח, כדי שאתה לא יצא שאתה זה שמשלם על האתר במקום הלקוח. זהו, ואחרי זה אתה מתחיל להיות כאילו כבר לזהות את הסוגים של הלקוחות, ואז אתה לא לוקח מחיר קבוע, זאת אומרת, אם מגיע חברה
עצומה... אתה לוקח מחיר קבוע או קבוע?
קבוע. אתה מגיע חברה עצומה, אז אתה אומר לעצמה, אוקיי, הם יכולים לשלם יותר בלי בעיות, ואני אבקש מהם כאילו יותר. מגיע לקוח שאתה יודע, אתה רואה כמה צרות הוא יעשה לך, אתה רואה שהוא שגע אותך, ישגע אותך, אז אתה, אוקיי, אתה מתמחר את זה כאילו, אתה יודע, על אותה עבודה בדיוק, אתה לוקח, מבקש יותר כסף, כי אתה יודע שיהיה לך צרות. אתה מתחיל להכיר גם את הסוגים של העבודות, גם את הסוגים של הלקוחות, ואתה בעצמך גם, אתה יודע, יש לך את הדרים ג'וב שלך, שאתה היית מאוד רוצה לקבל, ולפעמים מגיע פתאום איזו עבודה כזאת, אתה אומר, אוקיי,
גם בפחות רגע.
כן, אתה מתחיל, אתה מתמחר, ואתה אומר לך, וואי, 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 רגע, לא, אני אוריד קצת. אני מנסה למצוא את המחיר שהוא, שאני בטוח אקבל את העבודה הזאת. וואי, אם יש מישהו שמתחרה בי, הוא יחטוף לי את העבודה, לא, אני לא יכול, אני כן יכול. אז אתה, אני מתחיל להיכנס שיקולים, כאילו שהם לא כמה שעות ייקח לך כפול, כמה זמן שאתה רוצה לקבל לשעה. אלא איזה עבודות אתה רוצה, איזה פחות, איזה עבודות יגרמו לך לסבל, איזה עבודות יקפיץ אותך, מה שדיברנו בהתחלה. ואז אתה, בעצם הכסף שאתה מבקש, לא קשור בכלל להשקעה שלך בעבודה. Mm-hmm. כאילו מתנתק הקשר בין מספר השעות שאתה השקיע בעבודה לבין בין הכסף שאתה מבקש.
זה קטע מטורף בעיניי, שכאילו בשלב מסוים כשאתה מפסיק להסתכל רק בשעות וכמה שעות כל דבר ייקח, אז פשוט הכסף מתנתק, ואתה יכול לקחת יותר ממה שאתה לוקח לשעה ופחות ממה שאתה זה, וכאילו שלקחת כסף זה רק אחד הפרמטרים שיש בחיים.
כן. וגם זה, זה מגיע, אבל אפשר להבין את זה כבר בהתחלה, שאין שום קשר בין ה... זאת אומרת, אלא אם כן אתה, אתה יודע, אוקיי, אפטריסט שעושה משמרות, אז כל אפטריסטים אני מניח לוקחים כמעט אותו כסף על משמרת, אתה פשוט בא, עובד, 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 ואתה מקבל... אוקיי, אז אתה צריך בעצם אפילו בתור אפטריסט לשאוף לעבודות האלה שהכסף בהם מנותק מהכמות של העבודה. זאת אומרת, שאין קשר בין הכמות העבודה, ואז אתה... יוצא שאתה לוקח נגיד המון המון כסף על עבודה שלקחה מעט זמן, כי אתה ביקשת המון כסף כי אתה שונא את זה, סתם, יצא לך ככה, לא כי התכוונת כאילו, אמרת אני רוצה עכשיו זה, לא כי אתה איזה כלכלן גדול, אלא פשוט בגלל שלא רצית בכלל לעשות את זה, אתה שונא את זה, אתה לא רוצה בכלל לעשות את זה, ופיצית את עצמך בהרבה כסף, אתה רואה, אוקיי, וואו, אז עבדתי כאילו, לא יודע, מרבע מהזמן שאני בדרך כלל עובד, אבל וואו, תראה כאילו, לא חשבתי שמישהו בכלל אי פעם ישלם דבר כזה על העבודה הזאת. ווואלה, כן, אתה יודע, מישהו שלי, אתה אומר לך, אוקיי, ואז זה קורה עוד פעם, אתה אומר, אוקיי, אני ראיתי כבר בסיפור, אז אני רואה מה, איך זה נגמר, אז אני אעשה את אותו דבר, אז הייתי קודם, כי זה עבד לי פעם שעברה. ואולי זה עובד לך עוד פעם, כי זה יכול לקרות. ונוחצת עליך הבנה, כאילו, שאין שום קשר בין הצעת מחיר שלך לבין בין העבודה שאתה עושה, בין הכמות של העבודה שאתה הולך להשקיע בזה, או אתה יודע, העבודה שתעשה, אלא כמה אתה רוצה את העבודה הזאת, וכמה אתה יכול לקחת על העבודה הזאת, כמה את האפשרות שלך, כאילו, כמה אפשרות של הצד השני לשלם על העבודה הזאת, ולאו דווקא מספר השעות שאתה הולך להשקיע בזה. זה יכול לעשות הרבה כסף, תראה. במקרים מסוימים.
סבבה.
או להפסיד לך, להפסיד לך המון עבודות. צריך גם קצת אומץ, אתה יודע, זה לא תמיד...
כן.
האומץ מגיע מזה שלא בא לך, אתה כל כך לא רוצה את העבודה הזאת, שאתה... זה לא אומץ, זה כאילו, אתה אומר, וואי, ואני אתן לו כזה שהוא בטוח ילך, והוא לא הולך, כאילו, הוא משלך את הכזה.
הבנתי. טוב, מתי, ממש מעניין, ומרתק וכיף.
באתי פה בשעת... צריך לספר שאני כמעט הברזתי לך היום, אז אני צריך להנש על זה בפומבי.
אם אתה רוצה, בבקשה.
איחרתי בכמה? בשלוש שעות?
שלוש שעות. בקטנה, אני מרגיש שזה שווה את זה.
היה לי תירוץ טוב.
אז תודה רבה שבאת, תודה רבה שהקשבתם.
שמחתי לבוא, תודה.
זהו, אז נתראה בפרק הבא. בואו נעשה כיף למיקרופון.
וואו.
להתראות.
יאללה טוב.
ביי לכולם.